גיל, ומי שבבית, הרבבות, המיליונים שצופים בנו, שיהיה לפניהם ספר אורות התשובה, לא משנה באיזה מהדורה, זה יצא בהרבה מהדורות, עד הרבה הוצאות לאור, כמו ישיבת אור עציון שיש לכם, כל הוצאה זה יהיה בסדר גמור. הנושא שאני רוצה לדבר עליו, כפי שהיה רשום במערכת, זה זדונות נהפכות לזכויות. אבל לפני זה כמה מילים, על הספר הזה, אורות התשובה. את אורות התשובה, מי שכתב, זה הרב קוק כמובן, שהשבוע ציינו את יום הזיכרון שלו, אבל מי שהביא את זה לבית הדפוס, מי שערך את זה, מי שסידר וליקט, זה הבן, הרב ציודה, כמו את רוב ספריו של האבא. וזה יצא בימיו של האבא, והאבא היה לומד בחודש אלול את הספר של עצמו שהבן שלו הביא לו. אתם מבינים חבר'ה? כלומר, זה מלוקט מאלפי מקורות של הרב, רבבות מקורות של הרב. והרב ציודה בעת של אומן בחוכמה גדולה, הוא יודע איך לערוך, איך לחבר, פניו פרוס כל התורה של אביו, והוא הוציא מזה את הספר הזה שנקרא אורות התשובה. מה שאני רוצה לומר בתמצית זה שזה לא נכתב הספר הזה כספר מתחילה ועד סוף, אלא זה ליקוט של פסקאות של הרב, והכל היה ערוך ו... בנוי אל מול עינו הבוחנת של הרב קוק, שנתן את הברכה, את הסכמת האישור שלו, כמו לכל מה שהבן שלו עשה. הוא אמר עליו שהוא האחד היחיד המקשיב לדבריו. הוא ראה בו את ההמשך הישיר שלו, וגם הבן אמר על עצמו, אני ההמשך האבסולוטי של אבא, ואני ההמשך המוחלט של אבא. הוא אמר זה בתקיפות כזאת, כדי להגיד שאם יש ויכוחים מה אבא התכוון, אז אני אגיד לכם מה אבא התכוון. בסדר? עכשיו, הספר הזה הוא שונה מספרי התשובה שאנחנו מכירים, שלומדים אותם ימים ימימה, ובייחוד באלול, ספרים שנכתבו כמו שערי תשובה או חוד צדיקים, חיבור התשובה של רבנו המאירי וכדומה, יש בהם הרבה עזרות, תוכחות, ונותנים בראש, כי התשובה, איך שנתפסה באלפיים שנים שהיינו בחוץ לארץ, בגלות, הייתה תשובה של כפייה כזאת, של מכה, של נזיפה, של לתת בראש. אתם מבינים חבר'ה, נכון? כלומר, בגלל שאנשים חוטאים, אז צריכים לתקן, ואיך מתקנים? על ידי תוכחה, נריה, ותיק, כך ספר אורות התשובה. בא הרב זצ"ל בספר הזה, והוא כמובן לא סותר את דברי הספרים הקדמונים, העתיקים, הנכונים, אבל הוא נכתב באוויר עד ארץ ישראל. והוא נכתב על רקע הדור של, שבא לארץ ישראל, ועל רקע הימים האלה של הגאולה. והתורה מקבלת, לא, היא לא משתנית, אבל היא מקבלת דגשים, מקבלת הערות, כמו פנים חדשות. אתם מבינים, חבר'ה, דברים שפעם נקלטו על ידי הדור, היום הם משתנים. אז לא שפעם אמרו תשמור שבת, עכשיו לא, יגידו אל תשמור שבת, זה חס ושלום, זה רפורמים. אבל הדרך להסביר את עניין שמירת השבת, והדרך לדבר על תשובה בכלל, היא שונה מדור לדור, ודאי מדורות של גלות לדור של גאולה. והשוני הוא שוני דרמטי. הוא לא שוני במינון קצת יותר, קצת פחות, אלא בהתחלה של הספר, ותפתחו בבקשה בספר שמול עיניכם, יש שם ציטוט מאיגרת, איגרת שין עין חץ. שם בעמוד השני, אתם מוצאים לכם בהתחלה, די בהתחלה, יש שם איגרת שנקראת, מה אתה אומר? לא, לא, איגרת התשובה. או, בדיוק, איזה עמוד זה, טל? כף גימל. אז תפתחו את עמוד השני של האיגרת הזאת. אני מדבר בעל פה כי יש הוצאה אחרת, אבל זה לא נורא, אני לא צריך את זה כי זה לא הרבה שאני מצטט. בפסקה, יותר למטה, בפסקה השנייה, הוא אומר, ואם יבוא אדם לחדש דברים גדולים בענייני התשובה בדור הזה. מצאתם? כן. כולם מצאו? אם יבוא אדם לתת דרשות, לכתוב מאמרים, לכתוב ספרים בענייני התשובה בדור הזה, ואל דברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. משפט מדהים. יש לנו דברת קץ מגולה. קדוש ברוך הוא מגלגל את הגאולה בדור שלנו, מקבץ את תחי ישראל, ארץ נותנת פריה בעין יפה, עם ישראל קם לתחייה. אז ממילא, כשהוא שב לקדוש ברוך הוא, הוא שב לקדוש ברוך הוא בדרכים חדשות. השם לא משתנה, השם אחד, אבל הגילויים שלו, ההופעות שלו, ההתחברות שלו לבני האדם, לישראל, כמו בבואה שנשקפת על פני המים, ככה ההשתקפות שלו בתוכנו, בארצנו, במציאות שלנו, היא שונה מדור לדור. אז מה שהכרנו בדורות עברו, זה לא מה שאנחנו מכירים בדור שלנו, לא שהקדוש ברוך הוא השתנה, אבל הגילוי שלו וההתחברות שלו אלינו, היא עוברת גוונים שונים. השם הוא אלוהים, השם זה יוד כבב קי, הוא אחד, אבל אלוהים זה לשון רבים, כלומר הוא מתגלה בכל דור, פעם הוא מתגלה כזקן יושב בישיבה, זה בר סיני, פעם הוא מתגלה כגיבור מלחמה, זה במצרים על שפת הים, מול המצרים, ובכל דור הוא מתגלה באופן אחר, כפי הכלים שלנו, היכולות שלנו, כושר הקליטה שלנו, אם אנחנו בארץ ישראל בגלות, אם אנחנו נפשות של דור של גאולה, נשמות של דור של גאולה או דור של גלות, אם המציאות היא מציאות שמסייעת לראות את העניין האלוקי יותר ויותר, כמו שאמרנו, קיבוץ נתחי ישראל וארץ נותנת פריה בעין יפה, אז אם אתה שב אל השם, אז אתה שב בדרכים שמתאימות בדור שלך. בדור של הגלות אפשר לומר, הדרכים הן פרטיות, אני ביני לבין קוני. בדור של, ששב לארץ ישראל, קם לתחייה העם, העם שב לקדוש ברוך הוא. הפרט ודאי הוא חשוב, אבל הוא כבר חלק מהתמונה הכוללת. אז ממילא, אם אדם ימשיך לדבר כדי אשתקד, לדבר כהרבה אשתקדים, כמו לפני הרבה שנים, ולא יתאים את דברי התעוררות שלו, ודברי החיזוק שלו, ודברי הביטחון שלו לעם על פי המצב של הדור, לא יוכל לכוון בהקשר הזה של תשובה. אם יכתוב תשובות בני הלכה, אני מניח שיוכל לכוון, גם אם הוא לא מסתכל מה קורה מסביב, הוא ידבר על שבת, הוא יוכל לכוון. אבל בענייני תשובה ואמונה בכלל, קרבה לקדוש ברוך הוא, הוא לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. עכשיו, הרב זצ"ל לא אומר דברים בשליפה מהמותן, הוא ודאי לא אומר דברים כדי להתגאות או לחזק את השיטה שלו. הוא אומר זה מתוך מקורות נמנים, מתוך הזוהר הקדוש והש"ס וכו', ומתוך ראיית הדברים בשטח, מתוך הכרת הדור, ואומר, אי אפשר לדבר על הדור הזה כמו שדיברו על הדורות הקודמים. אתם מבינים, חבר'ה? מדהים, נכון? הרעיון, והוא אדם רך, הרב זצ"ל, הוא אדם נעים, פתאום אומר, חבל על הזמן, זה לא יצא אמיתי. כן, תזכיר רק את השם שלך? מה? אבא שם משפחה? אילון. כן, סליחה. התחתנת זה לא כבר. כן, רון. תראה, השאלה שלך היא מצוינת, ואני אומר אפילו שהיא נתבקשת מאליה. זו שאלה שאני מניח שכולם חשבו עליה. ואין ספק שהרב מתכוון כאן לא לציבור החילוני, כשהוא אומר, כי הם לא כותבים ספרים על חזרה בתשובה, כותבים ספרים על מוסר, כן, אבל אלא ודאי נדבר על רבנים חרדים. אני יכול להגיד לך לעצמי, יש ספרים של רבנים חרדים, שכשהייתי נער, מאוד אהבתי לקרוא אותם. אני לא אזכיר שמות עכשיו, אבל... וככל שהתקדמתי יותר לתוך תורתו של הרב קוק, כבר היה לי קשה מאוד לקרוא את הספרים ההם. לא בגלל שהם כותבים דברים לא אמיתיים, אלא הרגשתי שזה כבר לא השפה. כלומר, זה כבר לא נוחת על האוזניים הקרויות לשמוע. אז מה קורה בישיבות החרדיות? שם לא נפתחו לכיוון אחר. שם זה הדרשות, וזה המאמרים, וזה הספרים. אז הם אולי בנשמתם פנימה היו רוצים משהו אחר, אבל הם לא מכירים משהו אחר. אבל ככל שהאדם מכיר את הגישה של הרב קוק ותלמידיו, ולא שאני בא להגיד שהרב קוק הוא היחידי וכל יותר לא, אבל כל אחד בתחום שלו. אז יש כאלה בתחום ההלכה ויש כאלה בתחום התנ״ך, והוא בתחום של האמונה נקרא לזה, שתשובה זה חלק מעניין האמונה, כי אתה שב אל השם. מי שרגיל לתורתו של הרב קוק, קשה לו באמת לקבל את ההדרכות שבאות מקבלים החרדים, שיש בהם הרבה יראת עונש, והרבה דיבורים על שכר ועולם הבא וגיהנום, ודיבורים על הפרט. ההסתכלות של הרב זצ"ל היא כל כך פנימית, קבלית, כללית, גאולתית נקרא לה, שכבר מי שמכיר אותה, קשה לו לשמוע משהו אחר בהקשרים האלה. דברי הלכה יוכל לשמוע, דברי, נגיד, זוגיות, בשלום בית, שם אפשר לשמוע. אבל בדברים האלה, התרגלנו לסגנון של הרב, וקשינו, לי לפחות, קשה לי, לזוז מהסגנון הזה. בסדר, רון? טוב, עכשיו, מה שאמרתי עד עכשיו, זה הקדמה לנושא שאני רוצה לעבור עליו איתכם, במשך כל החודש הזה, ויותר מחודש, 40 יום, עד יום כיפור, עד ראש השנה ויום כיפור, רבים עלינו טובה. והנושא הזה זה הגמרא במסכת יומא דף פ"ו. אתם עלולים להגיד, וואו, איזה בקיאות יש לרב הזה שומד דף פ"ו. חבר'ה, אני הכנתי את זה לשיעור, שתבינו, כן, אני פתחתי את הגמרא וראיתי אותה, זה לא שאני יודע את מסכת יומא, אבל זה גמרא, א', היא מאוד מפורסמת, וב', לטובת השיעור הזה פתחתי אותה. דף פ"ו עמוד ב'. ואני אקרא את הגמרא בפנים, בסדר חברים? את רבינה ורבשי שערכו את הגמרא לא מצאתי, אז הבאתי את הספר שלהם שנקרא תלמוד הבבלי. בעזרת השם, בתחיית המתים, הם בעצמם ילמדו את הגמרא הזו. אז מסכת יומא, דף פ"ו עמוד ב', וכמו שאתם אומרים, לא עמוד ב', אלא עמוד בייס. החדשים לא ידעו שזו התשובה הנכונה. לאט לאט הם ידעו את סגנון הדיבור. הרי לי שרקוח, אתה החייתני, החייתה את גורני. אז זו גמרא שאני חושב שכולם, אופס, כולם מכירים אותה, הזכרנו זדונות נפחים לזכויות. בואו נשמע את הגמרא. אמר ריש לקיש. ריש לקיש זה רבי שמעון בן לקיש. הוא היה, לפני שהוא היה תמיד חכם עצום, הוא היה ראש הגזלנים כידוע, ליסטים. ורבי יוחנן פגש אותו בנהר הירדן. ובקיצור הוא עשה ממנו רבי שמעון בן לקיש, הסיפור יותר ארוך מה שאני אומר עכשיו, וגם נתן לו את אחותו לאישה. פעם אתם היו יותר פשוטים, לא היו יוצאים לדייטים. האח היה פוגש מישהו, אמר טוב יש לי אחות, וככה סוגרים את השידוך. היום העסק הסתבך מאוד. טוב, אבל היה דווקא השידוך מצוין. אמר ריש לקיש, גדולה תשובה, וריש לקיש עשה תשובה, אז הוא מכיר, הוא יודע מה הדבר, שזדונות נעשות לו. לא זה לאדם, כשגגות, שנאמר, שוב הישראל עד השם נוקחה, כי כשלת באבוניך. ציין כאן פסוק בהושע, הושע י"ד. אז איך מזה הוא לומד שזדונות נעשים כשגגות? כי כתוב אבוניך, אבון זה זדונות, מזיד, אבון, כמו מרד, דומה לזה. וכשלת, זה כאילו נכשלת, לא בכוונה, זה שגגה. אז האבון הפך להיות מכשול. אז זה הנביא מוריד, כאשר אדם שב, ישראל שבים, הוא מוריד את האבון שלהם למכשול. בסדר חברים? מה ההיגיון במשפט הזה שבחזרה בתשובה זדונות נעשים כשגגות? זה היגיון מאוד מאוד פשוט, כי כשהוא חוזר בתשובה, אילו בזמן שהוא עשה את העבירה בזדון, היה יודע מה שהוא יודע עכשיו, מרגיש וחש את הקרבה לשם כמו שהוא חש עכשיו בתשובה, הוא לא היה עושה את זה. אז זה סוג של שגגה, כי נעלם ממנו בזמן עשיית הזדון, נעלם ממנו ההבנה הרוחנית שהוא מבין אותה עכשיו. אז זה דבר שאנחנו מבינים לגמרי, איך זדונות נעשים כשגגות. נכון חבר'ה? כלומר זה לא פלא. זה אומנם חסד מהקדוש ברוך הוא, מתנה, אבל אנחנו מבינים איך זדון יכול לרדת לשגגה, כמו נדר שאדם לא ידע בזמן שהוא נדר כמה זה יהיה לו קשה, אז מתירים לו את הנדר, ככה הוא לא ידע בזמן שהוא חטא את מה שהוא יודע היום, אז אני חושב לו כאידיה, כשגגה, וזה כולה כזאת, בבית משפט אידיית העבירה הלא פותרת, אצל הקדוש ברוך הוא זה מקל מאוד. שואלת הגמרא, והאיני, איני זה אין היא. כלומר, איני, א' י' נ' י' בגמרא בארמית, זה צירוף של שני מילים בעברית, בתרגום של זה בעברית, אין היא. כלומר, זה לא, כאילו לא נכון, יש לנו קושייה, והרי אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. קודם הוא גם משתמש בביטוי גדולה, אבל הוא נעצר בזה שהזדונות יעשו כשגגות. זה היה הקו האדום, שם זה נעצר. וכעת הוא מרחיב את היריעה, הרבה יותר מצ'פר את מי שחוזר בתשובה, הרבה יותר מגדיל את ערכו, הוא אומר, הזדונות נעשות לו כזכויות. צריך להבין את זה, נכון חבר'ה? ועל זה אנחנו נעבוד בעזרת השם, לא מחוכמתי, אלא מהרב דצל, הוא מציף את הסוגיה הזאת בספר, באיזה 5-6 מקומות, ולא רק הוא, אלא גדולי ישראל. כשהקדמתי את ההקדמה להגיד שמאוד שונה איך גדולי ישראל בדורות בגלות הסבירו את זה, ואיך הרב קוק הסביר את זה, כי הם הסבירו את זה במה שהיה מובן לדורות הם. יכול להיות שהם הבינו פיקס מה שהרב קוק מסביר, אבל הם מדברים ברוח של העם, של הדור, הדורות של הגלות, אז אמרו את זה ברמה הרבה יותר פשוטה מאשר בעומק שהרב זצ"ל אומר. בכל אופן, נחזור לביטוי בגמרא, זדונות נעשות לו כזכויות. תחשבו חבר'ה על המשפט הזה. אדם עבר עבירה בזדון, אחר כך הוא חוגג, הוא שמח, הוא אומר, איזה כיף לי. עשיתי תשובה, כמובן תשובה אמיתית, לא מזויפת. זה נעשה כזכות. קודם אמרתו, זה משפט שקשה מאוד להבין אותו, ועליו נעבוד בהמשך, אבל קטע גמר מציגה סתירה. קודם אמרת שזה כשגגות, ועכשיו אתה אומר משהו כל כך לא ברור, אבל בכל אופן הרבה יותר חזק, שזה כזכויות, שנאמר, פסוק ביחזקאל, ובשוב רשע מרשעתו, ועשה משפט וצדקה, עליהם, עליהם הכוונה, על האבונות, הוא יחיה. כלומר, האבונות עצמם, הם יחיו אותו, הם יהיו על כל מה שעשה, ואף על כל העבירות, אומר רש"י, כשהוא מסביר את הגמרא הזאת. אז זה סתירה. פעם אמרת שזה כשגגות, שזה היה מובן, פעם אמרת שזה כזכויות, שזה היה פחות מובן, אבל איך אנחנו מיישמים את הסתירה? עומד גמר תשובה, ואני בטוח שאתם יודעים את התשובה, לא קשיה, כאן מאהבה, כאן מיראה. אם הוא חוזר מיראה, ובדרך כלל יראה מול אהבה, אז הכוונה כאן יראת עונש, הוא עושה זה רק מתוך פחד, אז הוא לא ידע על העונש הזה, הוא לא לקח את זה ברצינות, בזמן שהוא עשה את העבירה, אז הייתה לו שגגה, העלם ידיעה, נעלם ממנו, אז הוא לא אשם. אבל כשהוא שב מאהבה, מניצירה חדשה, מציאות חדשה, אז הזדונות נהפכות כזכויות. טוב, אז ככה מתרצת הגמרא את השאלה, ואני רוצה להסתכל איתכם, כלומר לא שיש את זה לפניכם, אבל לקרוא לכם את המהרש"א. המהרש"א הוא אחד מגדולי, ענקי, מפרשי אגדות הש"ס. בסוף הגמרא יש חידושי המהרש"א, שחלקם, אולי רובם, זה בהלכה, ולפעמים, איפה שיש אגדות, אז הוא מסביר גם את האגדות. זה נקרא חטא א'. חטא א' זה, אצל חופשים גם יש חטא א', נכון? או חטא עין. אצל חופשים זה חטא עין. פה זה חטא א', זה חידושי אגדות. ואז הוא מתרץ את זה בצורה, הייתי אומר, פשטנית, כמובן אמיתית. הוא אומר, אבל בסמוך דקאמר שהזדונות נעשים לו כזכויות, הוא לכאורה דבר תמוע. לנמצא חוטא נזכר, כמו מי שחוטא מרוויח, כי כל זדון הופך לו לזכות. יש פסוק ידוע, בעת ההיא, וביום ההוא יבוקש את אבון יהודה ואיננו ואת חטאת ישראל ולא תמצנה, או את אבון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצנה, כי אסלח לאשר אשאיר. אז הפסוק אומר שבעת ההוא, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחפש את חטאת ישראל, את אבון יהודה. שאל הרב צבי יהודה זצ"ל, מה הקדוש ברוך הוא מחפש אבונות? למה הוא מחפש את חטאת ישראל, את אבון יהודה? אלא על פי הגמרא הזאת זה ברור, אם אתה מוצא עוד זדונות, עוד קלקולים, אז רווחנו. אז השם הקדוש הוא יחפש, תביאו לי כמה אבונות, אולי עשית איזה אבון בצעירותך, וואו, איזה יופי, הרווחנו שזה בתשובה מאהבה, זה נפח לזכות, אז זה או שהשם מחפש אבונות כדי להיכנס בנו, או בגלל שהוא רוצה לקטרג ולמשתוח ביקורת חריפה, אלא כדי שיחשבנו כזכות. אז כאן שואל המהרש"א על הפסוק ההוא, על פי הפירוש הזה, ועל הגמרא הזאת, חוטא נזכר, ויש לומר שכשעושה תשובה מאהבה, הכוונה היא שהוא מוסיף במסב הטובים יותר מכדי הצורך גבי אותו אבון. כלומר, גבי אותו אבון כבר נרצה אבונו. גבי אותו אבון הוא כבר סגר את הפינה. אבל הוא כל כך רוצה לשוב לשם, שבגלל האבון שהוא עבר, יש לו דחף פנימי, יש לו שאיפה ותשוקה, לתקן את זה פי שניים, פי כמה וכמה, לעומת מה שנצרח ממנו. והרי אותם מעשים טובים שמוסיף, הם עושים לו כזכויות. ושוב רשע מרשעתו אמרנו, ועשה משפט וצדקה עליהם חיו יחיה, משמע שמשפט וצדקה שהוסיף לעשות את תשובתו עליהם יחיה, ואז זה רמות יותר גבוהות ממה שהוא היה צריך, כמו הפסוק שקראנו בשבת נחמו, כי לקטה או לקחה ירושלים כפליים מיד השם בכל חטאותיה, שכוונה היא שעושים מצוות כפליים מהחטאים. אז ממילא, אז אבנות נחשבות כזכויות, למה? כי בזכות האבנות הוא החליט שהוא לוקח את זה ברצינות עד הסוף, והוא מתאבד על זה, והוא לוקח, עושה הרבה יותר מה שצריך. אז זו תשובה פשוטה, נכון חברה? תשובה יפה. אבל תשובה פשטנית, מאוד מאוד רציונלית, מאוד מאוד ריאלית, שכלתנית, לא צריך להתאמץ יותר מדי, להבין אותה, שלמה זה נחשב כזכויות, כי בגלל שהוא נפל, הוא אומר, וואו, אני אוכל את הלב, אני עכשיו אעשה זכויות הרבה יותר מה שהשם מצפה ממני, הרבה יותר מה שאני צריך כדי לנקות את העבירה, ואז הזדונות נהיו כזכויות, כי הם דחפו אותו לזה. בסדר? המהר"ם שיף, המהר"ם שיף הוא אחד מגדולי ישראל, מפרשי הש"ס, מאוד מאוד מפורסם, גם הוא מסביר את זה, ואני אקח לי עוד דקה לפתוח אותו במקום, סליחה שלא סימנתי, רק שנייה אחת חבר'ה, אני קוראים את ההוצאה של הגמרא שנקראת עוז והדר, אתם מכירים את ההוצאה הזאת, ויש בה הרבה מפרשים, אז אני אקרא את המפרשים על הקטע הזה בגמרא. מצאתי. אז הוא אומר ככה, ביאור העניין, לכאורה איך יכול להיות שמעבירה תהיה זכות? אבל ההסבר הוא שמכל עבירה נעשה מלאך משחית אחד, כנודע, העומד עליו לקטרג, מי שעושה עבירה אחת קונה לו קטגור, ואחר כך כשעושה תשובה מאהבה, הנה אין לו לאותו מלאך כוח לקטרג, כי הבן אדם תיקן, ואם כן מה נעשה ממנו? אין לו שום ברירה למלאך הזה, אלא להתהפך לטוב ולמליץ יושר. אז הזדונות שנעשים כזכויות זה המלאך, זה שכל הזמן קטרג ולכלך עלינו, עכשיו הוא מושבת, מובטל, מסכן, אין לו מה לעשות. אז אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי בשבילך פתרון, בוא נאהב את ישראל, במקום הקטרוג שקטרגת על אותו אחד, דבר עליו, תהיה פרקליט טוב. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי יש לו עכשיו מלאך שקודם היה מלאך על הפנים, עכשיו הוא מלאך מצוין, מדבר עליו זכויות. ככה מסביר המהר"ם שיף. ועכשיו אנחנו קופצים למים, להסברים של הרב קוק, מראש נגיד לכם, לא נבין שום דבר. עכשיו זה לא מדויק, כן? אם לא היינו מבינים שום דבר, אז לא הייתי מטריח אתכם לבוא, או לא הייתי קובע את זה כנושא. אנחנו נבין, אבל מאחר וזה באמת פנימי וקבלי, ולא שאנחנו מבינים קבלה, אבל נוגע בלומד של קבלה, מאחר וזה עמוק כל כך, אז אני לא יודע, אתם תבינו יותר ממני, אבל ההבנה שלי היא לא 100%, אני מבין ולא מבין. הניסטר, הפנימיות שבתורה זה לא כמו הניגלה. הניגלה זה כמו המתמטיקה, זה אחד ואחד שניים. אבל הניסטר, אתה מבין ולא מבין, אתה נוגע ולא נוגע. אתה חש אבל לא עד הסוף, אתה קולט, אבל לא תמיד אתה יכול להסביר זה לעצמך או לאחרים. מישהו שהוא מאוד רציונליסט, שהכל אצלו צריך להיות מתמטי כזה, הוא לא יהיה מבסוט. בסדר? אז עכשיו אני לא הולך על פי הסדר בספר זה, אלא אני מתחיל בסעיף שהכי אהבתי. בשבת זאת עברתי על כל הספר, אבל אל תגידו וואו, כל הכבוד, אלא רצתי, כלומר חיפשתי בכל הסעיפים איפה הוא מדבר על זדונות נעשים כזכויות, והיה לי סעיף אחד שכל כך התלהבתי ממנו, למרות שלא את הכל הבנתי, אמרתי נתחיל דווקא בו, ואחר כך נלך לפרקים קודמים יותר, זה בפרק י' א', סעיף וו. יישר כוח. איך מתחיל להסיף? כן, אז זה. נחכה שכולם ימצאו, אני אשר קו בין כולם. אז בואו נתחיל. בדרך כלל אני רגיל בספרי הרב קוק בכלל ובראות התשובה בפרט לקרוא את כל הסעיף. לקרוא אותו פעם אחת ואחר כך לחזור פעם שנייה. בסדר? ויש ראשון, ואחרי זה מדקדקים בדברים. והסיבה היא כי אם אתה קורא פעם אחת, יש לך פגישה עם כל הסעיף. אחת דיבר אלוקים, אצלנו זה שתיים זה שמעתי. אנחנו נפגשים פגישה ראשונה עם הכלל, עם התפיסה הכללית, קולטים מעט, אבל רואים כיוון, ואחר כך יורדים לפרט. שתיים זה שמעתי. זה הגישה של הרב צודר בפרשיות התורה, שפרשיות התורה בנויות גם כן בזוגיות. דבר ידוע. על פי יסוד הרזים, זה כבר פתיחה מבהילה קצת, כי מה שנובדים עכשיו, אנחנו יודעים על פי רזי תורה. בסדר חבר'ה? אבל אם הרב צודר הכניס את זה כאן, אז מותר לנו. הרב צודר לא היה מכניס דברים שמעל היכולת, ובוודאי הוא לא היה מפרש אותם. כשאנחנו יושבים אצלו בשיעור, היה איזו מילה קבלית, אני אומר, הרב, מה זה כאן הספיר הזאת? מה זה כאן האצילות? אני אומר, בהמשך, בהמשך. בהמשך זה אף פעם לא הגיע. כלומר, בשיעור, בציבור, אולי פותח פורס עולמו הפנימי הקבלי. אז גם אנחנו ככה נרחף מעל הדברים. בייחוד שאני גם לא מבין יותר מזה, הרב צדה הבין, אני לא. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע, הולך, אפשר להגיד גם רשע, אבל נראה לי שזה הרשע, הולך למקום הרשעה והטומאה. אף על פי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו, שימו לב, שכרו כן, אבל בניין לא. הוא יקבל שכר, הוא משלם לו, איפה? בעולם הזה, גם שכר מצווה קלה שעשה, אך כל זה הוא חלק הרשעה. יש לי חשק להסביר, אבל אני עוצר את עצמי כדי שנגיע עד הסוף. ולכיוון ההפוך, מידה טובה, קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, אף על פי שעל מה שהוא עשה בארץ ישולם, פסוק במשלי, וסביביו נסערה מאוד, תהילים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה, מכל מקום, מכל מקום, אפילו החטאים, אפילו ההבנות, הכל הולך מדין מידה טובה מרובה, לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב. הייתי אומר, וואו, אני לא יודע כמה הבנתם, אבל זה, תאמינו לי שזה וואו רציני מה שקראנו. ותאמינו לי שבחוץ לארץ, בגלות, המהרש"א, המשיף, לא יכלו להגיד את זה. לא בגלל שהם לא הבינו את הדברים, היו ענקים, ענקי הדורות, בגלל שהטומאה של ארץ העמים, התפיסה של לומד התורה הממוצע, לא יכלה לעכל את מה שרב קוק יכול לגלות לנו. למרות שאתם אולי עדיין לא לגמרי מבינים מה כתוב כאן, אולי קצת כן, אבל כבר תסמכו עליי שהם לא היו יכולים לכתוב את זה. למרות שוודאי ידעו את הדברים. גם הם ידעו קבלה וכו'. אני ממשיך, בסדר? מזה אנו מבינים לא רק כלפי הפרט, אלא כלפי כללות העמים, שכל טובה של, כל טובה של אומר רשעה, גם כשאמריקה עושה איזה כאילו מעשה טוב, מחזקת היא את הרשעה העולמית וחסד לאומים, חטאת. כדברי הגמרא בבא בתרא. אבל בישראל הפוך, גוי צדיק שומר אמונים, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, הצדיקים, כל ישראל צדיקים, המחקנים צדיקים, כחוט השערה ובכללותם, לא רק עם הבודדים, רק אתכם ידעתי מכל משפחות אדמה, על כן אפקוד לכם מכל מנותיכם, אבל האפקוד הזה הוא לא רק לעונש, ולא רק לקלקול, אלא הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרובו טוב, משהו עוד שבאמת בפנימיותו כולו הוא טוב, אתם כבר מבינים חבר'ה שיש כאן איזה חידוש מדהים, יש בו באמת בגנזי פנימיותו אור גדול וישועה רבה. ואפילו העבירה של השבטים, הכוונה היא מה שהם ישבו לאכול לחם ומכרו את יוסף, השם ירחם, מזה יצא בניין גדול. קלקלה, חלקלה את כולם כולו, ובכל פרשת העיבור, גם כשאדם עובר על דברי תורה, יהיו צורכיהם, עיבור זה עבירה, יהיו צורכיהם לפניך, אלא, נו, אז מה, אז נגיד שכוח לחטאים, חס ושלום, נגיד בסדר שאדם יחטא, השם ישמור, אנחנו לא רפורמים, לא קראים, לא צדוקים, אלא שכך היא המידה, שהטוב הבניין העולה מתוך החטא, צריך לעבור שלבים, צריך שיזוקק הרבה, ואיסורים, והדמעות, וחזרה בתשובה, עד שאפשר יהיה לקחת את אותו, אותה כוונה פנימית שאתה בחטא, ולמצוא בה גם את החלק הטוב, ולעשות ממנה טוב, עד שיהיה עולה אותה מידה, אותה כוונה לשכלול הייצור כולו, והזיקוק ומידת האיסורים שעוברים בדרך בין החטא, לבין הפיכתו לחלק מהבניין של העולם, ממרכי החטא, זה האיסורים. כלומר, מזקקים את החטא הבא מהנשמה, מעומק הטוב, מכל כיעור החיצוניות, הקליפה שלו, ומעמידים אותו על יסודו הפנימי החי חיי אמת וקודש, ומתוך שאין דבר אבוד בכל מעשים של צדיקים, וצדיקים זה לא רק גדולי עולם, אלא כל עם ישראל, על מלך כולם צדיקים, כלומר כל אחד בדרגה שלו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה הצליח, גם שיחת חולין שלהם, על כן צריך כל חטא, גם קל וקטן שבקטנים, לא להעיף אותו, לא להשאיר אותו ברמה הראשונה של ריש לקיש בשגגות, אלא למצוא בו את הזכויות להזדקק, הכוונה לנקות אותו, כמו בתי זיקוק בחיפה שם, להזדקק זה היסורים שממרכי החטא שדיבר עליהם קודם בזיקוק שלמעלה, להזדקק כדי להיות מוכשר לשמש אותו הפועל הכללי העליון המצוחצח שנועדה לו כל תנועה של נשמה קדושה, כי יודע השם דרך צדיקים, רק השם יודע במקום שכל שרעפי, כל נוצר לא יגעו, וכל תשובה מאהבה, ולמה מזכיר תשובה מאהבה? כי על זה אנחנו מדברים, נכון חבר'ה? על זונות שמתהפכים לזכויות, וזנות מטפחים לזכויות, לא כשזה בא מתוך פחד ושוק ועירת עונש ומה יהיה איתי, שזה בסדר, אנחנו לא נוצאים נגד שום דבר, אבל זה לא יביא לבניין הגדול שנדבר על הבסיס הזה. זה על פי אותה תשובה של ריש לקיש בגמרא שראינו בתחילת לימודנו, בא עד אותו המקור הפנימי שמשם כל העשוי הוא טוב ובניין של טוב ויושר, רטרואקטיבית למפרע. אבל לא מדלגים על שלב התשובה, לא מדלגים על שלב התיקון, ועל שלב התוכחה והמוסר, אבל יודעים מראש שאפשר להפך גם את זה, את הזדון לזכות. והנה הביטוי שהוא הלב של העניין של הלימודים שלנו, והזדונות המתהפכים לזכויות אינם צריכים לשנות כיוון, כמו אותו מלאך לפי המהרש"א, סליחה, לפי המהרש"א, שהמלאך הזה עכשיו התחיל למען הזכות, או לפי ההסבר של המהרש"א, מדבר על מעשים חדשים, מעשים אחרים, לא. זה מה שאמרנו מהפסוק, שצריך לצטט את המקור, רק את הפסוק שהשם אומר, יבוקש את עוון ישראל ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה, מדובר על אותם עוונות, אותם זדונות. ויש פסוק עכשיו בישעיהו ס"ו, השמיים החדשים וארץ חדשה אשר אני עושה עומדים, לא כתוב יעמדו אלא עומדים. השמיים הם חדשים וארץ חדשה, כלומר עתיד להיות אור גדול, אור חדש לציון תאיר, אבל האור הזה הוא אור קיים כל הזמן בגניזה, הוא אור שנמצא כל הזמן. השמיים האלה והארץ הזאת שעתיד הקדוש יכול לעשות בימי המשיח אינם צריכים חידוש גמור, אלא צריכים רק הסרת קליפה, רק גילוי התוך הפנימי שקיים כל הזמן בזדונות שנפחים מזכויות בשמיים, בארץ, שזה כל המציאות שמימית וארצית, רוחנית וחומרית, כי קיימים ועומדים הם שנאמר, וזה מדרש חז"ל, שלא יעמדו מחדש, אלא הם עומדים כבר היום. כאשר השמיים החדשים בארצך, אשר אני עושה עומדים, יעמדו לא נאמר אלא עומדים. כמו ששמת לב, לא עמדתי בהבטחתי, ומדי פעם זרקתי איזו מילה, כי לא יכולתי להתאפק. ואני מניח שהכיוון הכללי אצלכם נתפס, כלומר תפסתם את הכיוון הכללי. זה מסוכן הסעיף הזה. ויכול להיות בהמשך לשאלתו והערתו של רון, שמינו באים ישר בלי הכנה מוקדמת לישיבה חרדית, וקוראים לרבנים שלהם, אולי גם לטובי התלמידים שלהם, כי מי שלא מהמצוינים שמה יהיה לו קשה מאוד. הם אומרים, חבר'ה, זה... אתה בא לתת פה אישור גושפנקה לחטאים. אבל חלילה, הכל מבוסס על ריש לקיש ועל פסוק שהבאנו ועל כל התורה הפנימית הקבלית שממנה יסוד הרזים, הרב לוקח את דבריו, חס ושלום שלא עלה דעתנו שיש כאן איזה ויתור לחטא, שיש כאן איזה אדישות לחטא, חס ושלום. רק הרב אומר, מאחר והנשמה הישראלית זה נשמה טובה, נשמה של צדיקות, לכן מחשבה בישראל השם מצרף למעשה, גם אם הוא לא הוציא זה לפועל, כי המחשבה באה מתוכו, ואז הוא רצה לבצע את זה. אז הרהור טוב שישראל נשאר לו כאילו הוא עשה, כי זה בא מבפנים, אנחנו יודעים מה הוא רצה לעשות. אז הוא נאנס ולא עשה מאיזה סיבות. מאחר והמקור הוא טוב, אז גם אם הוא נפל, תשמעו חבר'ה, איזה לימוד זכות, איזה עידוד עצום יש בזה. גם אם נפלנו, שלא עכשיו נעשה על עצמנו איקס, ונגיד, אני בטל ומבוטל, לא שווה שום דבר, יכול לעזוב את הישיבה, את המכון, כי הכל מזויף אצלי, נפלתי. נפלת, תתקן, נפלת, תצטער, תוריד מאוד, פלגי מים ירדו עיניי. אבל ביסוד תבין שגם הנפילה שנפלת, הייתה לה סיבה, זה נבע מתוכך. היה לך בלבול, והיה לך עיוות, והיה לך טשטוש, ולא ידעת איך לממש את הטוב שבך לכיוון הטוב. אבל האנרגיות האלה שרצית להשקיע כאן והשקעת, הן אינן אנרגיות פסולות ביסודן, כי הן באות מתוכך. בואו ניתן, בדוגמאות, תמיד זה יותר מובן, נכון חבר'ה? הדוגמה שהוא מביא, זה הדוגמה של השבטים. יושבים להם 10 שבטים, יוסף מסכן בבור, או נמכר כבר לאורחות ישמעאלים, מדיינים וכדומה. בנימין לא שמה, הם 10, מניין. והם אוכלים. למה הם אוכלים? וישבו לכל לחם כדי להסיח מדעתם את מה שהיה, כי זה מאורע טראומטי, כי יוסף לא אמר להם תודה רבה כשהם זרקו אותו לבור, נכון? בייחוד שהיה שם הנחשים והקרבים, יוסף לא שיתף פעולה, הוא התפתל וזעק וזרקו אותו, כי חשוב שבזה הם עושים את מה שצריך לעשות, ואחרי זה הם מוכרים אותו, והעבירה של שבטים היא מחלקלת את כל עולם כולו, זה במדרש רבה האמירה הזאת, וגם בתנחומה. שהעבירה שלהם חלקלה ומידה את העולם. איך זה יכול להיות? אז אפשר להגיד, זה לא הם, זה הקדוש ברוך הוא הפך הם עכשיו טעם לטובה. אבל זה לא ככה, אלא גם הם לא היו מושחתים, זה שבטייה. הם לא התכוונו כאן לעשות מעשה שהוא מתחילתו והצופו מקולקל, אלא זה מה שהתבלבלו, זה מה שהם חשבו שנכון לעשות למען בניין בית ישראל. תשאו אותי, איך דין, איך יכול להיות? אלא הם ראו שיש אחד שמשתלט על עשרה, נר אחד בא לחבות עשרה נרות, ישבו כמו בית דין עשרה ואמרו, מוטב, זה ציטוט של חז"ל, מוטב יכבה נר אחד בא לחבות עשרה נרות. חשבו שזה תיקונו של עולם. אז אחר כך, אז נעשה פה מעשה היום ונורא, ונענשו המסל הזה בסרט הרוגי מלכות. אבל העבירה הזאת, אחר כך שהמסל מתחרט עליה, הם מתחרטים עליה, אבל זה לא מספיק, צריך במשך הדורות עוד ועוד תיקונים, היא בסופו של דבר העבירה הזאת, או אפילו בתחילתו של הדבר, היא מחלקלת את כל העולם כולו, כי הרי אילולי שיוסף היה הרי למצרים, מי היה המשביר, נכון? בואו נעשה מעבר חד, אני לא עובר לפוליטיקה, אלא לאקטואליה, כי אני לא דן עכשיו במשהו מפלגתי, אלא במשהו ציבורי. אנחנו חווים בשנה האחרונה הפגנות איומות ונוראיות, הפגנות של, יש בהם הרבה אנרכיה ובריונות ובלגן וכו', נכון חבר'ה? וזה נעשה על ידי חלק מעם ישראל, וגם אם נגיד שלא כל עם ישראל משתתף בזה, ודאי שלא, אבל יש רבים בבית שמגבים את זה, כלומר שחושבים שזה נכון, שהם מפחדים מאוד מהרפורמה וכל זה דיקטטורה, אז גם אם אינו משתוללים בכבישים ולא חוסמים, אבל הם בגב של הדבר הזה. האם יהיה נכון לקום ולומר, אני משתף אתכם חבר'ה בהירורים שאני מערר תקופה ארוכה, אבל גדולים ממני גם כן חשבו ודיברו על זה, האם יהיה נכון להגיד שכל אותו חלק מהעם, שאני לא יודע להגדיר אותו, נגיד שזה פחות מחצי לפי תוצאות הבחירות בעם היהודי, אבל אותם מאות אלפים, האם יהיה נכון להגיד, עזוב שטויות, זה הבל הבלים, אין איזה טעם, אין איזה שום מקום, זה שטות, זה יחלוף כענן חולף, או להגיד, זה בא מהנשמה הישראלית, יש פה איזה זעקה שהם זועקים. אנחנו חייבים לשמוע מהי הזעקה, חייבים להבין אותה כדי שנוכל לדבר ולהסביר להם, חייבים להבין אותה כדי להיות שותף לצרתם, ובסוף הזעקה הזאת תוליד דבר גדול, לא בקטע פוליטי, תוליד דבר גדול בבניין עם ישראל. מה יותר נחמד לומר? זה דבר השני, נכון? ומה יותר אמיתי לומר? אני גם חושב את הדבר השני. אני מביא לחבר'ה בזמן האחרון סיפור שאני חוזר עליו בכל מיני פורומים, אז חלק בחיתוכים שמעו את זה בכל מיני בעונג שבת וליל שבת, מי שהיה, או במסילת ישרים, גם סיפרתי את זה, שעליתי מכביש בגין לכיוון כביש רבין. הייתי מעדיף כביש בגין, בכל אופן הייתי צריך להיכנס גם לכביש רבין, עליתי לכיוון המכון. וזה היה לפני חודש וחצי. הקיצור, באותו יום, הבית המשפט, הבג"ץ, לא בית המשפט, סליחה, הכנסת החליטה על צמצום עילת הסבירות, שאני כשלעצמי חושב שזה מאוד צודק וכולי. היה שם ציבור של שמאל, ציבור של מפגינים, גדול מאוד, שהפגין באזורים האלה של הרחוב הכנסת, של יד הכנסת, והיו מעוצבנים באטרף אדיר, ויום חם מאוד, והם ירדו בדיוק לכביש בגין, איפה שאני מוביל את הטור של המכוניות. לא מוביל מבצע צבאי, אלא מכונית ראשונה הזדמן לי. וואי, אלפים סביב האוטו שלי. אמרתי, טוב, התחלתי לחייך מאוזן לאוזן, ואמרתי, נסתכל, נראה אותם, נבין מי זה עם ישראל. הולכים ימין, הולכים משמאל, לא עלו על הגג של האוטו למזלי, בכל אופן ממשיכים, עוטפים את האוטו שלי, עוטפים מכוניות אחרות, אי אפשר להתקדם, אי אפשר לזוז, במשך דקות ארוכות. משטרה, אין משטרה באזור. הסתכלתי עליהם וראיתי, מתוך שהתבוננתי מאוד מאוד לעומק, שכולם נחמדים, כולם אנשים סימפטיים, נעימים, רק משהו מאוד מאוד מפחיד אותם, מאוד כואב להם, מאוד זועק בליבם. ואז אחד נוקש לי על החלון, אמרתי, נו, סוף סוף אחד בא להתעמת איתי. פתחתי בגבורה גדולה את החלון, הוא אומר לי, תשמע, יש לי בקבוק מים, קח תשתה. עכשיו, זה היה יום חם, הוא היה זקוק לזה הרבה יותר ממני. אני הייתי בתוך מזגן באוטו, והוא עוד בחוץ, הוא עומד הרבה זמן להשתולל שם בחוץ, ואני עוד מעט זה ייפתח. אבל הוא אמר לי, זה ייקח הרבה זמן, אז תשתה, יש לי בקבוק מים. ולא לו עוד בקבוקים, הוא לא היה מוכר בקבוקים, זה היה בקבוק שלו. כל כך הדהים אותי. אמרתי לו, אני לא צריך, תודה רבה, אני מסתדר. יש לי. אמרתי לו, תודה רבה, אבל באמת ראיתי זה נעשה מאומקדליבה. הוא לא עשה את זה בשביל כותרות, חוץ ממני והוא והקדוש ברוך הוא, אף אחד לא ראה את המעשה הזה. אני חושב שזה יוצא מן הכלל שמלמד על הכלל כולו. כי אם הכלל היה באווירה, באווירה של שלהוב יצרים, לא היה יכול לצאת משם המציאות הפוכה. המציאות הפוכה הזאת נבעה. אז אני יודע שגם במקומות שבהם עיקו במכוניות ופגעו, אני לא רוצה לייפות את המציאות, לצורה אותה בוורוד מעבר מה שהיא. אבל מספיק הדוגמה הזאת כדי שיתלמד אותנו, שגם כשעושים מעשה שהוא לא נכון, ואני בטוח שהם טועים לגמרי ושזה לא נכון, אבל זה בא מתוך עומק הנשמה, וממילא, אני לא מדבר על פוליטיקאים, אני לא מדבר על אנשי עיתונות וכל אלה שהם משלבים את האווירה ואת היצרים כדי להרוויח רווחים צדדיים. אני מדבר על עמך בית ישראל, ואז צריך להבין למה זה ולמה זה מוביל, ואיך אפשר להפוך אותו לטוב, כי כל מה שיוצא מהנשמה הישראלית הוא טוב. אז כתוב שבגמרא שבמסכת ברכות, בכל דרכיך דאהו, אומרת הגמרא, גם כשהוא פונה לדבר עבירה, גם אז הקדוש הוא תהיה איתו. אז אפשר להבין את זה במובן הפשטני שתרחם עליו, אפשר להבין את זה במובן העמוק, זה גמרא בסוף ברכות, שהכוונה היא גם כשהוא פונה לדבר עבירה, תוציא הקדוש הוא מתוכו את הנקודה הטובה שהיא תשתלט על הקלקול שלו. ראיתם פעם גנב? לא ראיתם פעם גנב, נכון? גונב בבית. לא, לא יצא לכם פעם לחוות את זה, נכון? עדיף שלא. אבל בדרך כלל, מה עושה גנב כשנכנס לבית? מיישק את המזוזה הקודם. נכון? אז אפשר להגיד, טוב, הוא רוצה להצליח, אבל אפשר גם להגיד, הנקודה היהודית פעלה בו באותו רגע. אחרי זה להגיד, טוב, אני חייב לתרום חלק ממה שגנב. אז עכשיו אני צריך להיזהר. ואמרתי שבחוץ לארץ לא מדברים על זה. בגלות לא מזה, כי עוד מי שיגיד, וואו, אתה נותן כאן ציון עובר וציון משובח לעבירות, חלילה חבר'ה. יש מעבר בין העבירה לבין הפיכתה לזכות. למעבר הזה קוראים תשובה, ותשובה זה לא מילה חיצונית, זה לא מהשפה ולחוץ, זה חרטה, זה עזיבת החטא, זה וידוי, זה קבלה לעתיד, וכמובן בהתחלה הכרת החטא. וזה נעשה מכל הלב, ולא נעשה בחיפוף. אבל כשעובר אדם את נתיב היסרון הזה, ולא רק אחרי, אלא גם תוך כדי, אסור לו להישבר לרסיסים ולהגיד, אני הכי גרוע בעולם, אלא ידע שמתוך התוכיות הנשמתית התאורה שבו, יצא פדיחה, יצא פשלה, גדולה יותר, גדולה פחות. הרי אחרת קשה להבין את זה, איך אנחנו רואים אנשים שמחללי שבת ואוכלי מחלות אסורים, אבל המידות שלהם הם מידות מאוד מתוקנות וטובות, ויצא לכם לראות את זה חבר'ה ודאי, אם זה במילואים, אם זה בכל מפגש עם ציבור חילוני. לפעמים אנחנו משתאים ממידות טובות שיש לי, כמו הסיפור סיפרתי על הבקבוק של המים, והתשובה היא שהעבירה היא עבירה, אבל הנשמה היא נשמה, ישראל רחמנים בישנים גומלי חסדים, והעבירות שלהם זה מתוך כל מיני קלקולים וקליפות והשפעות ובלבולים שגרמו לעיוות, אבל העיוות הזה לא מאבד את הנשמה, והנשמה בתוכה היא טובה, ולכן את העבירה שהוא יצא איתה לדרך, הכוונה הראשונית, הפנימית, הנשמתית, היא הייתה לפעול איזו פעולה טובה, אבל העסק התבלבל, העסק השתבש. אתם מבינים חבר'ה? זה מה שרבי גון מאוד מאוד ככה מדבר במכון, שנדבר על אין ימין ואין שמאל. ברור שבדעות, אז רבי גון מאוד מאוד ימני, מאוד ארץ ישראלי, אבל בנשמות, כולם זרע קודש מחצבתם, שם הרב טוי ברבי בשיעור הכללי מערב זצל. פעם אמר הרב בגון משפט שמאוד קנה אותי, הוא אמר במכון מאיר לא מסתכלים על ההתנהגות, מסתכלים על האדם. עד כמה שאנחנו יודעים בקרנלי זה כנס פנימה, אבל מנסים. לא מסתכלים על ההתנהגות, הוא אמר ככה, הוא לבוש ככה, יש לו רסטות, אז אולי הוא לא רציני. אלא מסתכלים פנימה על האדם, ועל כל אדם אנחנו מוצאים בו את הקטע הטוב. אז עומק החידוש, וכל זה שייך לתשובה מאהבה, כי כשעושים תשובה מיראה זה לא פועל פעולה כזאת עמוקה, אבל בתשובה מאהבה חוזר האדם על ידי אהבת השם, ואהבת התורה, ואהבת ישראל, ובסוף זה גם אהבת עצמו, כלומר אהבת הנשמה שבו, שהוא חלק מהכלל וחלק מהדבקות בשם, חוזר האדם אל המקור, ובמקור הוא מוצא אך טוב, אך טוב החסד הרדיפוני, ומלאת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה, כולך יפה רעייתי ומומן בך. אז החידוש של הסעיף הזה זה להגיד שבשורשם של בני אדם, ישראל, הכוונה היא טובה. וכשהעסק מתפספס, המגמה והעבודה הגדולה היא, זה למצוא איך להחזיר את זה אל המקור. אז עכשיו אתם רואים את ההבדל בין הפירוש הזה לפירושים באמת הקדושים והנפלאים שקראנו כאן, ושאני מניח עוד הרבה מפרשים, כל אחד מפרש כפי יד השם הטובה עליו, שזה לא צריך לחפש במקום אחר את הזכויות, אלא הזכויות נמצאות במעשים עצמם שהוא עשה, בשורשם. לא בקלקול הסופי שהיה בהם, אלא בשורשם. אתם מבינים, חבר'ה? נגיד, בא לי להביא 1,000 דוגמאות, רק כדי שהדבר לא יהיה ארטילאי מרחף באוויר, אלא כדי שתרגישו אותו בארץ. נגיד ילד, או גם אדם בוגר כועס. לכעוס זה טוב, חבר'ה? שמענו שלא, נכון? כל הכועס כאילו עובד עבדה זרה. אז אפשר להגיד, איך התדרדרת? איך נפלת? באמת הוא נפל, באמת הוא צריך לתקן. אבל אם נבדוק, והוא יבדוק, ויחד איתו נבדוק, על מה בא הכעס? הרבה פעמים אם הוא יחדור אחורנית, הוא יראה שזה כעס שנובע מתוך איזה זעקה נוראית שהוא רוצה לתקן משהו. רק שהוא לא יודע איך, אז הוא מתפרץ. שמעתם פעם שבזוגות לפעמים כועסים אחד לשני? לא שמעתם. יש דבר כזה, חוץ מהבית הזה. לא מוכר לכם, אבל בעזרת השם גם לא מוכר. נריה, לא שמעת על זה, נכון? לא שמעת. בכל אופן, כשזוגות כועסים אחד על השני, הם ממש רותחים מזעם. האם, תשמע אורך חיים, אתה לא יודע מה מדובר, יש דבר כזה, האם זה בא מתוך קלקול מידות? האם זה בא מתוך שחיתות? האם זה בא מתוך שנאה? אני לא מדבר בסוף הדרך כשזוגות מתגרשים, אז כבר אתם יודעים, אין שליטה על שום דבר שומעים. מדבר על זוגות נורמטיביים. ברור שלא, חבר'ה. הכעס וההתפרצות וההתפוצצות באה בגלל שהם כל כך אוהבים אחד את השני. אז תגידו לי, היי, כבוד הרב, אתה לא שאני מעשי כבוד הרב, כן? היי, פלוני אלמוני, אתה בעד כעס? חס ושלום. אתה לא מבין מה הכעס יכול לגרום? וואי, השם ישמור. ולא תמיד אפשר לצאת מזה, נכון. אבל בואו ננסה להפוך את הזדמנות לזכויות. ונושיב את בני הזוג עם איזה יועץ טוב או הם עצמם. תגידו, בעצם, למה כל כך כעסת? למה כל כך כעסת? והתשובה תהיה, כי אני כל כך אוהבת אותך, או אני כל כך אוהב אותך, את אשתו, כן? שאני לא יכולתי לסבול את המתח הזה שנוצר בינינו, לא יכולתי לסבול שנוצר בינינו אי אמון כזה וכו'. אובה, זה מקרב את הלבבות. נכון, חבר'ה? אז אני לא בא לעשות בדיחה מדברים קשים, ולא בא להקל ראש בקשיים וכאבים, וצריך זיקוק, כמו שאומר כאן, ואיסורים, והרבה בקשת סליחה וכו'. אבל אחר כך יש מקום להגיד, אני מבינה ממה זה בא. לא שהיא צריכה להגיד שהיא אשמה, אבל אני מבינה את המקום הטוב שממנו זה בא. וגם ילד קטן כשהוא כועס, הרבה פעמים אנחנו מתעצבנים אליו, מה אתה כל כך מפוצץ כל הזמן? זה גם מתוך איזה רצונות שיש לו, שצריך לבדוק אותם טוב טוב. ממה שורשו בא, ואז אפשר לעזור לו, אם חודרים פנימה, ואין לי ברגע זה את הרצפט המדויק לכל מקרה, אבל לעזור לו לצאת מהעצבים, מהאטרף, על ידי זה שמראים לו את הדבר הטוב שאתה רוצה, אפשר להשיג אחרת, ואתה צודק בעיקרון, וכל מיני דברים, היא חטפה לך את המשחק, אני יכול להבין, אבל זה לא התגובה, בטח לא למשוך לבשרות לאחותך הקטנה, כל מיני דברים כאלה. אבל כן לחפש איך הזדון, הופכים אותו לקרש קפיצה, איך הופכים אותו לזכויות, וזה לא אשליה, זה לא לצבוע את המציאות בוורוד, זה לא להיות נאיבי, אלא זה מתוך הכרת נפשם של ישראל. נדמה לי שמישהו הצביע, רצה לשאול משהו? אני צודק? שאתו בפתח עוד מעט יחכה לנו הרב דוד לנדאו, שהוא בשיעור הבא, ואני לא רוצה לגרום לו להמתין, והוא בעוד כמה דקות, אז רק 3-4 שעות כדי לקרוא שוב פעם את מה שקראנו במהירות, ואם תסכימו לבוא שבוע הבא, אני אהיה מאוד מבסוט, חבר'ה. בסדר? אם לא אני אכעס, מה זה אני אכעס? על פי יסוד הרזים, כמו שאמרנו, פנים פנימיות, והחוכמה האדירה של הרב קוק, זה לכתוב לנו דברים בשפה יחסית ברורה, בלשון שבני אדם למרות שמקורם הוא בלשון של הזוהר הקדוש, וכל האגפים של הזוהר, תיקוני זוהר ועידרות וספר דצניותא, שהרב שלט בהם, והוא מתרגם את הכל, הוא לא מביא את זה עד שפה פשוטה, אבל הוא מגיע עד 10 טפחים, למטה מזה הוא כותב עצמו, אני לא יורד, כך כותב באגרות, אבל הוא מסוגל להביא לנו דברי פנימיות וקבלה, בצורה שאנחנו יכולים קצת, לקצה המזלג להבין. זה דבר גדול, חבר'ה. זה דבר עצום. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע, כמו נגיד אומות העולם, הולך למקום הרשעה והטומאה, ודאי שהוא יקבל שכר על מעשה טוב, אבל המעשה הטוב שלו לא בא מתוך עומק פנימי נשמתי, הוא בא בגלל למצוא חן, הוא בא בגלל שבא לו וכולי, לכן הוא יקבל שכר, אבל אני לא אומר בזה, אומר הרב קוק, שהמעשה הטוב של הרשע, הרשע הגמור, אולי ערב רב, מה שתרצו, בונה את העולם. השם לא יקפח שכרו, משלם לו זה גם שכר מצווה כלה שעשה, בסדר, אך כל זה הולך לחלק הרשע. ומה שמעניין אותנו זה הקל וחומר לגבי ישראל, לגבי צדיקים, ולגבי המתוקנים שבאומות העולם, ויש כאלה. קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, והדגש הוא על אבון, למדנו בגמרא פסוקים על אבון שנהפך לזכות. אף על פי שמה שהוא צריך לחטוף יחטוף, ומה שהוא צריך לתקן יתקן, ומה שהוא צריך להתייסר ביסורים של תשובה יתייסר, כי אחרת זה לא יהיה תיקון אמיתי, וסביביו נשרמוד מכל מקום, הכל הולך מדין מידה טובה מרובה, יש כזה ביטוי מידה טובה מרובה ממידת פורנות, לחזק, כלומר גם הזדונות יחזקו ויגדלו את אור קודש והטוב. בסדר חבר'ה? וכמה שורות אחרי זה הוא אמר, נושא דילוג בקוצר הזמן, אבל ודאי נחזור על זה, הרי כל חטא שבא, אני אחרי כמה שורות, הרי כל חטא שבא ממקור כזה, נשמתי, ישראלי, טהור, שרובו טוב, משהו עוד שבאמת בפנימיותו כולו הוא טוב. כלומר, יש רבדים רבדים. אז אם אתה יכול לומר עליו שרובו טוב, אם אתה יודע שאדם הזה ברובו טוב, וכל אדם מסל כזה, אז אתה יודע שבפנימיותו הוא כולו טוב. אז יש בו בחטא הזה באמת בגין זה פנימיותו בהתחלת התחלתו בראשית ראשיתו אור גדול וישועה רבה. וואי 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 חבר'ה, וואי וואי וואי. ועבירתם של שבטים, זה הזכרנו כמה פעמים, חלקלה את כאן כולו לא במקרה ולא למרות השבטים אלא מתוך השבטים. ובכל פרשת העיבור, זה הגמרא מסבירה את המשנה הזאת, שהכוונה היא גם כשהם עוברים על רצונך יהיו צורכים לפניך, כי, ולא רק כדי לדאוג להם, כי בסוף של דבר יש להם נשמה יהודית. טוב, נמשיך בעזרת השם, שבוע הבא. נכון יפה.